שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. המפגש השבועי שלנו כאן לקראת שבת עם פרשת השבוע, עם הדופק השבועי, ספר התורה, מה שקוראים בסוף כל שבוע, ואני חושבת שהשבוע יש כאן משהו מיוחד. פרשת כי תבוא, אנחנו בעיצומו של ספר דברים לקראת הכניסה לארץ. משה רבנו בנאום הפרידה שלו מעם ישראל, בצוואה שלו, לפני שהוא בעצם נפטר, נקבר במדבר ואנחנו נכנסים לארץ, והוא מתאר לנו אירוע שהוא לא יזכה להשתתף בו. אירוע שנקרא מצוות הביקורים, הבאת הביקורים אל המקדש בירושלים. תחשבו רגע על גן הילדים, זוכרים שהיו מציירים ככה את טקס הביקורים? הנה, הבאתי ציור כזה לדוגמה. זה תמיד משהו שמזוהה עם לקחת את הפירות הראשונים ולעלות אתם לירושלים. סלנו על כתפינו, כן, מקצות הארץ באנו, הבאנו ביקורים. בקיבוצים, במושבים, לפעמים יש תהלוכת ביקורים עם הילדים שנולדו השנה, גם סוג של ביקורים. אז מה יש בטקס הזה? שאגב, מדהים, הוא לא מתקיים היום בפועל, לא עולים לבית המקדש, אבל הוא כן אומר המון. ואני חושבת שהוא אומר המון לנו כאן ועכשיו, כי הוא בעצם מעיד על תפיסה תרבותית ותפיסה כלכלית ותפיסה נפשית. יש הרבה מה ללמוד ממנו. אז יש עוד דברים בפרשת כי תבוא. ברשותכם, היום אנחנו מתמקדים בזום אין, צוללים לתוך האירוע הזה של הביקורים, לוקחים אותו מהרמה של הגן, מודים מאוד לגננות, אבל מנסים לגדול, ולאורך השנים תמיד אפשר למצוא טעמים חדשים בעניין הזה. ננסה להתבגר, להסתכל היום, בדרגתנו היום, על עניין הביקורים. ואנחנו מתחילים במשהו שאפשר לקרוא לו בכותרת ככה ראשונה, היחס אל הראשית. בואו נראה קודם את הפסוקים, זה הולך ככה. והיה כי תבוא, ככה מתחילה הפרשה שלנו, כן? והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. אתה מגיע אל הארץ. מה הדבר הראשון שאתה עושה? ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. מה אתה עושה עם הדבר הראשון שקורה? מה אתה עושה עם הראשית? הכותרת לעניין הזה, זה כותרת שלי, אבל נראה לי שזה ממש מה שהתורה אומרת לנו, היחס אל הראשית. איך אתה מתייחס להתחלה, לשנה ראשונה בזוגיות אחרי חתונה, למשכורת ראשונה שמגיעה, לימים ראשונים בבית ספר, מאוד רלוונטי עכשיו, להתחלות בחיים. יש משהו בפרי ראשון, פרי בשל, פרי שהוא ביקורים, שתמיד עורר דמיון, גם של משוררים ושל ציירים. יש פסוק מאוד יפה, דימוי מאוד יפה אצל הנביא, ישעיהו, הנה תסתכלו, הוא ממש אומר כמה קשה לא לקטוף את הפרי הזה ומיד לאכול אותו, כי הוא כבר בשל, והנה הוא מבשיל והוא מוכן. אומר הנביא ישעיהו כך, כביקורה בטרם קיץ, כן, מלשון ביקורים, אשר יראה הרואה אותה בעודה בחפו יבלענה. כלומר, האינסטינקט הוא לתת ביס. זה שלי, עבדתי קשה. אני החקלאי, ופעם כמעט כל החברה הייתה חקלאית. אז כל משפחה עבדה בחצר, בשדה, במטע, זרעו ודישנו והמתינו וירד גשם וקצרו, והופ, יש סוף סוף תבועה, יש סוף סוף פרי, ירק. אני רואה איזשהו משהו ראשוני שאפשר כבר לאכול. בוא ניקח את הדבר הזה הביתה, נקרא לכל המשפחה וקדימה, איזה כיף. זה האינסטינקט. פה התורה מחנכת אותנו בניגוד לטבע. לא להתנפל, לעלות לירושלים. לא לרוץ לאכול, לקדש, לרומם, לשים לב לאירוע. אל תדאגו, יהיה לכם הרבה מה לאכול מכל העצים האלה. אבל קודם כל, אנחנו מתייחסים לראשית, תמיד, לראשוניות, בדרך מיוחדת. מתואר, הדבר הזה מתואר למשל אצל רשי, אצל עוד הרבה מאוד פרשנים, כמין סיפור כזה. דמיינו אדם שיוצא אל המטע שלו, או בלשונו של רשי, יורד אדם בתוך שדהו. ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, הכוונה מלשון ביקורים, כן? שיבשיל, שהוא מוכן. כושרו בגמי ואומר, הרי אלו ביקורים. זה מתוך מסכת במשנה, אבל הרבה מאוד פרשנים שוב מתארים את הסיטואציה הזאת של אדם שעבד קשה, הגיע הרגע קדימה ולא ביס. תאנה ומסע עד ירושלים, כי זה לא מובן מאליו. התאנה הזו, הרימון הזה, הענבים האלה, זה ממש לא משהו שאתה סתם חוטף ואוכל. חכה רגע, יש פה שיעור שלם ללמוד. איך אנחנו מתייחסים לראשית? עכשיו עוד מעט ראש השנה. מה אנחנו אומרים בתחילתה של שנה חדשה? אנחנו מתכנסים פנימה, שומעים את השופר, תפוח בדבש, סימנים, סעודה משפחתית, לובשים לבן. זה סימנים של ראשית. אנחנו מייקרים את הראשית, מתייחסים אחרת לרגעים הראשונים. הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, ביקש מאיתנו לשים לב לרגעי הראשית, לא רק של התאנה על העץ, שלנו, ביום יום. הוא דיבר רבות על לשים לב לרגעים הראשונים האלה, והתייחס למשל לראשית היום, הרגע שבו אנחנו מתעוררים, זה רגע דרמטי מאוד. שימו לב להוראה הזאת שלו, לשים לב לרגעי הראשית שלנו. לא לקום מתוך בלגן, ליפול מהמיטה, להתעצבן על היום החדש. אלה, רגע, זה רגעי ראשית, חכה שנייה, תייחס אליהם בכבוד. וכך הוא אומר לנו, הבעל שם טוב, יש לשים לב לראשית של היום. מחשבה ראשונה, דיבור ראשון, מעשה ראשון. נהוג לומר בתורת החסידות שהאדם מתבטא במחשבה, דיבור ומעשה. אלה שלוש הדרכים בהם אנחנו בעצם מתבטאים. המחשבות שלנו, הדיבורים והמעשים, זה מי שאנחנו במובן מסוים. אז רגע, שים לב, מה הדיבור הראשון שלך על הבוקר? מה המחשבה הראשונה על הבוקר? אוף, למה קמתי או איזה כיף? ומה המעשה הראשון שלך על הבוקר? מכאן ממשיכים. אז הבנו כבר שהיחס לרגעי ראשית, לבראשיתיות, צריך להיות מיוחד. אנחנו עוצרים רגע, מתבוננים, משתאים, ואז מה? בואו נמשיך עם הפסוקים, אנחנו ממש עוברים את כל התהליך הזה יחד עם אותו חקלאי, שזה כאמור כל אדם ואדם, נמשיך איתו. ובאת אל הכהן, כן, אחרי שלקחת לך את הביקורים בתנה ועלית לירושלים, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח, מזבח השם אלוקיך, וענית ואמרת, אתה מתחיל נאום, אדוני. אתה לא, גם, אנחנו לא כך מהר משחררים אותך. אתה זכית לגדל תאנה בארץ ישראל, יש לזה הרבה משמעות, לבראשיתיות, להצלחה שלך, לניצנים האלה של ההתחלה. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ואי שם לגוי גדול עצום ורב. רגע, אתם בטח אומרים לעצמכם, בטח משדרים פה איזה שידור חוזר עכשיו בקשת 12. לקחו מהארכיון איזה קלטת של פסח ושמו בטעות. לא, לא. אנחנו יודעים, זה אגדה של פסח, אבל זו לא טעות. אם יש לכם איזה ריח של קני דלח או מצות, או ככה מרגישים דז'ה-וו ליל הסדר, שנייה. נכון, זה טקסט מהאגדה. מכאן האגדה של פסח לוקחת את הפסוקים המכוננים האלה. בואו נמשיך. ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל השם אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. וההמשך, ויוציאנו השם מצרים, ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. במילה אחת, מה אנחנו עושים פה? שיעור היסטוריה. או, בלשון קצת אחרת, פרופורציה. זה הדבר השני, המסר השני, בכל הסדנה הזו ששמה ביקורים. התחלנו ביחס מיוחד לראשית, לא להתעלם, לא מילד בכל שנולד, לא מרגעים ראשונים שלנו ביום, ולא מפרי ראשון שעבדנו קשה והוא מגיע. אז למדנו על הראשוניות. עכשיו אנחנו עוברים ללמוד על הפרופורציה, היסטוריה, פרספקטיבה. אני תמיד מסתכל על העבר, אני תמיד רואה שאני חלק מאירוע שהוא גדול יותר ממני. כולה תאנה, תן לבן אדם לתת ביס בהרצליה בתאנה שלו. מה הוא עכשיו הולך לי מחדרה לירושלים? לא, לא, לא. תאנה הזאת היא הרבה יותר מזה. כל סיפור יציאת מצרים גלום בה. מחזיקים אותה ומספרים עליה את כל הסיפורים שלנו בנו, מי ארמי עובד אבי, והמצרים, והשיעבוד, ומכות מצרים, ואיך יצאנו משם. אנחנו מנסים לראות את ההקשר הרחב, ההיסטורי, זה תמיד עוזר. בכל אירוע, בכל מצוקה, גם בכל רגע של הצלחה. לקשר את האני ואת הכאן ואת העכשיו, לאנחנו, ולא רק כאן, ולא רק עכשיו, אלא גם אז, זה נותן המון כוח, המון עוצמה לכל מה שקורה לנו, בטוב וברע. אני זוכרת שנחטפו שלושת הנערים, גלעד ואייל ונפתלי. הרב דובי זינגר, הוא מנהל, הוא ראש הישיבה התיכונית שבה למדו גם גלעד וגם נפתלי. והוא דיבר אז לציבור שלא בטובתו, לצערו, האירוע בעצם התחיל להתנהל גם מהישיבה שלהם. ואני זוכרת שהוא דיבר אז מאוד יפה על כך, שהוא מבין למה אנשים כל כך מתחברים לסיפור הזה, מהלך מבצע שוב ואחים כשחיפשו את שלושת הנערים. הוא אמר, אדם רוצה להרגיש חלק מסיפור גדול. זה לא הסיפור שלנו, זה לא אייל גלעד נפתלי. משהו הרבה יותר גדול. המאבק של הטוב ברע, המאבק של עם ישראל על ארצו. זה סיפור שמתחיל לפני אלפי שנים, ויגמר, בעזרת השם, גם ימשיך עוד לנצח. אדם רוצה להיות חלק מסיפור גדול, לא בנקודה מיידית, אוטומטית, ככה, מול העיניים, אלא להרחיב את היריעה. וכשאתה מספר סיפור בעל משמעות, הכל משתנה. הוא אמר, אנחנו פשוט חלק מהסיפור הגדול הזה של עם ישראל, אנשים מתחברים ומזדהים, מחפשים משמעות. מרטין בובר, ההוגה מרטין בובר, כתב על הפרשה שלנו גם פסקה יפהפייה. שוב, דמיינו את אותו אדם שכולה איזה תאנה. תראו באיזה דרך הוא מרחיב שוב את הסיפור הזה. זה לא רק אתה, זה לא רק הרימון שלך. תראו מה הוא כותב. אל יאמר האיש המביא את הביקורים, אבותיי באו אל הארץ, אלא באתי אל הארץ. ובכל שנה כשהוא מביא את ביקורי אדמתו, הוא מעיד מחדש על עצמו כאיש שבא אל הארץ. אני היחיד מרגיש את עצמי, ומעיד על עצמי. כאיש הבא אל הארץ, ומדי פעם בפעם, כשמביא אני מראשית פריה, מכיר אני דבר זה מחדש, ומכריז על זה מחדש. כל עיקר בכל דור מישראל מודה לאלוקים כשהוא מביא את ביקוריו על הארץ שהוא הביא אותו לתוכה. יש פה משהו שבעצם אומר לנו, אל תתרגלו. משה רבנו לא יזכה להיכנס לארץ, אנחנו נזכה. דור אחרי דור אחרי דור, בטח אנחנו כבר אחרי 73 שנות קיום, אבל גם בתקופות קודמות של ריבונות פה. הסכנה היא להתרגל. הסכנה היא לא לזכור את הסיפור ההיסטורי, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. עכשיו נוח, אנחנו שוכחים שפעם לא היה נוח. שהנוח הזה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו לקחת ביקורים ולעלות לירושלים. אומר פה מרטין בובר, כל אדם הוא עולה חדש. אוקיי, אז אבותיי עלו לפני כמה דורות. אבל אני עדיין, אוקיי, כולנו עולים חדשים. או כולנו צריכים להרגיש את ההתרגשות של עולה חדש. לא אבות אבותיי עלו לארץ, אני עליתי. לא הם יצאו ממצרים, אני יצאתי. זה מעניין, הרי אומרים באותה אגדה של פסח שהזכרנו, אומרים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז בעצם אומרים לנו פה גם, בכל דור ודור חייב לראות את עצמו כאילו הוא עלה לארץ, כאילו הוא גם הגיע אליה, והוא הראשון שנטע וזרה והיה חקלאי. אחרי כמה דורות מתרגלים. אז יש פה ממש סדנה נגד שכחה, נגד התפיסה שהכל מובן מאליו. זה בעצם מה שעוזר לנו, פרספקטיבה היסטורית. אני מרגישה שעכשיו, למשל מול הקורונה, או מול משברים פוליטיים, גם אנחנו לפעמים מאבדים את האורך רוח הזה, את הביטוי, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. זה מאוד נכון, אלפי שנים התמודדנו עם קשיים יותר גדולים, אפילו מזן הדלטה. לקחת נשימה, לראות את זה בפרספקטיבה, היו קשיים, ידענו לצאת מהם. לא הכל, אם הכל כאן ועכשיו, אז גם כל דבר זה כבר קץ ההיסטוריה, קץ הדמוקרטיה, קץ המדינה. בעצם זה עוזר לנו לקחת נשימה, המסע הזה לירושלים, התזכורת מפרעו עד ימינו, זה קצת עברנו את פרעו, נעבור גם את זה של אריאל זילבר. יש פה באמת איזה שיעור, אני אומרת שוב, של גלולת פרופורציה, שדבר מבורך מאוד וטוב מאוד לקחת אותו. עכשיו בואו נמשיך, כי אותו חקלאי אמרנו, הוא כבר לקח את התאנה והבין איך להתייחס לדברים הראשוניים בחייו. הוא עלה לירושלים ונתן שיעור היסטוריה סלש סיור פרופורציה, לעצמו ולכהן שמקשיב לו, זה נאום, זה חתיכת נאום. עכשיו, מה הוא עושה עם כל ההיסטוריה הזאת? כאן מגיעה המילה השלישית, מאוד מאוד חשובה. תודה. תודה. בעצם החקלאי, מתוך התפיסה ההיסטורית, כשהוא מתבונן אחורה ומתרגש על הפרי הראשון, לא יכול שלא להודות, להלל, לשבח. הלב שלו לא יכול שלא להתמלא בהודיה, על היש, על מה שיש לו. הביטוי, אני חושבת, היפה, הוא קודם כל נראה את הפסוק, אחר כך נראה מה אומר רש"י. קודם כל, הפסוק ממשיך, אנחנו הולכים כמעט פסוק אחרי פסוק השבוע עם הסיפור הזה, ואתה, הוא ממשיך רק לחקלאי, ממשיך לדבר, ממשיך לנעום על התאנה שלו. ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחוות לפני השם אלוקיך. שימו לב, זה לא רק הבאת הביקורים, השם של המצווה זה מקרא ביקורים, מקרא מלשון קריאה, מלשון להקריא. זה חתיכת טקס, זה חתיכת טקסט. הבן אדם נותן נאום של מדליק משואה, מגיע לכהן עם הביקורים שלו, ויש פה פסוק אחרי פסוק של נאום. כל כך יפה הנאום, לקחנו אותו להגדה של פסח. למה? למה צריך לדבר? תביא את התאנה. צריך לדבר כדי להביע בפה את הרגשות, וכדי, הייתי אומרת, שיהיה תמליל שמביע את אותה הכרה טובה. בשלוש מילים אומר רש"י את כל הסיפור כולו. רש"י למטה, מתחת לפסוקים האלו, כותב, שאינך כפוי טובה. מדוע אתה מדבר? כתוב שם, וענית ואמרת, אתה נועם, נועם, נועם. למה אנחנו במרכאות חופרים על התאנה הזאת ועל יציאת מצרים? שלוש מילים. שאינך כפוי טובה. מה זה כפוי טובה? מזה אנחנו מבינים. אדם שלא שם לב, אדם שאדיש, שלא מודה, שלא מחבר את עצמו להקשר ההיסטורי, שלא שם לב לשפע והברכה שהוא מתקבל אצלו, לא רק בשדה, גם בחשבון הבנק, גם בחיים בכלל. שאינך כפוי טובה. למה זה זורק אותנו? לחטא הראשון, שגם היה קשור באוכל. בניגוד, פה יש מגבלה. פה מגיע הפרי הראשון, אני לא חוטף אותו, אני מעלה אותו לירושלים. מה קרה בחטא אדם הראשון בגן עדן שמה? היה פרי, ומה הם עשו? מיד אכלו אותו. בדיוק הפוך. הם הלכו אחרי האינסטינקט הטבעי. הם לא שמו גבולות, הם לא הצליחו לקדש ולעדן ולהגביל את היצר, אלא בדיוק הפוך. ומה כתבו שמה? רש"י, כשהאדם הראשון מאשים את חווה וכל הסיפור שם מנחש, שם רש"י כותב שלוש מילים אחרות. כאן כפר בטובה. כאן, שם האדם, מאשים את האישה וכולי, כאן כפר בטובה, ואיך אמרנו עכשיו? שאינך כפוי טובה. זה תיקון. חד משמעית, רש"י בעצם אומר, אם שם חטאו ובחטא של אוכל ושל גבולות ושל לא לדעת להכיר טובה ולקשר את הדברים גם להיסטוריה וגם כלפי מעלה, הרי שפה אנחנו מתקנים את אותו אירוע. שאינך כפוי טובה. תן, הייתי אומרת, תן לעצמך ולכל משפחה שבאה איתך, עוד מעט נדבר, זה היה אירוע שלם, זה היה חוויה, תן לעצמך להרכין ראש ולומר תודה למי שממנו כל השפע הזה מגיע. הרמב״ם מנסח זאת בלשון קצת אחרת, המילה המובילה אצלו זה ענווה, או בלשונו של הרמב״ם, רבי משה בן מימון, מקרא ביקורים, יש בו מידת הענווה. זה הכי הפוך מהתפיסה של מה שנקרא כוחי ועוצם ידי. הכל זה אני ואני ואני. ממש לא, זה אנחנו, וזה הקדוש ברוך הוא, וזה יותר גדול ממני. יש פה באמת הרבה מאוד פעמים, שפע עלול לגרום ל... יש פסוק, וישמן ישורון ויבעת. שפע הוא בעיה, עוני הוא בעיה, אבל שפע הוא בעיה נוספת. זה לא שהפתרון לעוני הוא שפע. עוני הוא אתגר, צריך להתמודד, אבל גם שפע הוא אתגר. וכשחיים בחברה של שפע, צריך שיעורים בענווה, צריך שיעורים בהוקרת תודה. ומי כמונו בחברה של היום, חברה נוחה, הכל זמין, הכל מהיר, הכל אונליין, אתה בעצם הרבה פחות עובד קשה, אף אחד כבר לא בדיוק יוצא לבאר, להביא מים, ולא מחבס בנהר, ולא לוקח את התרנגולת לשוחט, הכל כאילו מן המוכן, הכל שוב מובן מאליו, אז אנחנו עובדים על הנקודה הזאת של, להגיד תודה. אוקיי, הנקודה הרביעית, שוב, דיברנו על ראשוניות, דיברנו אחרי הראשוניות על ההיסטוריה, דיברנו על הכרת תודה, על לדעת לתעל את הרגשות לדרך הנכונה, לא אני ואני, אלא בענווה והודיה. אבל פה מגיעה גם עוד שאלה מאוד מעניינת. איך עושים את זה? כל דבר בחיים אתה יכול לעשות על הדרך, אתה יכול לעשות עם כל הלב והנשמה. השאלה הרבה פעמים בחיים זה לא האם עשית, אלא איך עשית. עשיתי, יאללה, יצאתי ידי חובה, עשיתי וי. איך עשית? זה כל העניין. לפעמים אני יכולה להגיד לילדים, תגיד תודה, תודה. אוקיי, זה לא באמת. אבל ילד שרץ, תודה, תודה, אמא, איזה כיף, תודה רבה. שני הילדים אמרו תודה, אבל איך אתה עושה? זה לוקח אותנו למאפיין הרביעי של אירוע הביקורים הזה. עוד שיעור חשוב, אני חושבת, לכולנו. אפשר לקרוא לזה חידוש, אפשר לקרוא לזה התלהבות, אפשר לקרוא לזה חגיגיות או התרגשות, you name it. אבל זאת הכותרת בעצם שמתארת את המעמד הזה. עדיין אדם יכול לבוא ולעשות וי. יש בבית המקדש כהן, כולם עוברים, נותנים את הטנס שלהם, אומרים את הנאום, יאללה, צ'ק, וי, צ'ק, כן, נקסט. לא. יש פה אירוע, יש פה חגיגה, ובעצם אנחנו משדרים פה מה מרכז חיינו. לא רק לעצמנו, גם לילדים. בואו נמשיך רגע עם, עם הפסוקים. שוב, זה ממש כיף. השבוע אנחנו הולכים על כל הקופה, רואים את כל האירוע הזה של הביקורים, ושמחת, כן, זה ההמשך. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. קודם כל אנחנו שמחים עם עוד אנשים. אנחנו משתפים באירוע הזה עוד ועוד אנשים. כאן היו מצוינים הלוי והגר. אנחנו יודעים שבאירועים אחרים זה היתום, האלמנה. כל מי שקצת אחר, קצת חלש או מוחלש וזר, אנחנו מצרפים אותו אלינו, את העני והאביון. השמחה שלנו תמיד תלויה בהם. זה ממש מוטיב בספר דברים, שהמילה שמחה מופיעה בו הרבה פעמים. שמחה זה לא להגיע לאיזה הישג שלי. שמחה זה לחלוק את מה שיש לי עם אחרים. נורא מעניין, תמיד שמחה מופיעה בהקשר הזה. אז האירוע, כל החגיגה הזאת, השמחה הזאת, זה תמיד כמובן בלתת לאחרים. אבל שוב, איך לתת? איך לעלות ירושלים? איך לתת את הטנא? איך לפנק ולתת לאחרים? התשובה היא, בשיא ההתלהבות. כל היצירתיות שלי, כל החדשנות שלי, לשם. תחשבו כמה יצירתיות אנחנו משקיעים בחיים, בפוסט שאני מעצבת, בפילטר, בסטורי, באינסטגרם, לא משנה באיזה רשת. או כמה יצירתיות באיזה עיצוב הבית. פה בעצם מכוונים אותנו ואומרים לחינוך, לערכים, לשם תיקח את כל היצירתיות שלך, כי מסתכלים עליך. גם אתה, גם הסביבה, גם הילדים. איך נראה האירוע? והאירוע הזה היה חגיגה צבעונית של קולות וריחות וטעמים. הביקורים, לא נעים להגיד במילה, הפסטיבל, כן? אבל כן, תחשבו שזה הכיף השנתי. זה לא המצווה הכבדה שאבא צריך לעלות לבית המקדש. זה ההתלהבות המשפחתית. עולים לירושלים, יש טענה, עכשיו יהיה כיף. סוג של קייטנה חינוכית אם תרצו, אוקיי? סאמר סקול בירושלים. בואו נקרא איך מתאר זאת הרמב״ם. שוב, רבי משה בן מימון, בצורה מאוד מאוד ציורית, מנסה להסביר לנו פה עיקרון חינוכי גדול. מה שחשוב לך, אתה אמור להתלהב לגביו. זה מראה למה באמת אכפת לך בחיים. אגב, ילדים רואים, איפה ההורים משקיעים כסף באמת? אני רואה את זה לפעמים בחנויות ספרי לימוד, מסכימה איתכם, המחירים גבוהים מדי. אבל היחס לפעמים בתור, אתה רואה את האמא, יואו, כמה הנזק. מה הנזק? אז קנינו ספרי לימוד, כמה את מוציאה חודש על זה וזה וזה וזה. אני לא אומרת, מחירים גבוהים. אבל אם אנחנו, פתאום ההוצאה הזאת, כמה הוצאות אחרות בקיץ, פחות התייחסנו אליהם. בוא נגיד, ספרי לימוד זה חשוב, שהילד ילמד, זה ערכים, זה החינוך של הבית, זה המשמעות והמשמעת. איזה כיף, חוזרים לבית ספר. כלומר, ממה אתה עושה חגיגה? במה אתה משקיע יותר? לא רק בכסף, בקישוטים, אוקיי? במוזיקה ברקע, בחיוך. ילד יכול לראות מתי אמא עייפה מרוטה, מתי זה מלהיב אותה. מתי אבא עושה כי צריך ומתי הוא עם כל האש בעיניים. אז התיאור של הרמב״ם מאוד עוזר פה להבין שזה היה האיבנט השנתי. סליחה על הביטוי, בוא נלך עם הרמב״ם, נחזור לימי ירושלים של אז ונלך איתם לירושלים. פה משקיעים כי פה זה חשוב, כי זה תמצית הערכים שלנו. שימו לב, כיצד מעלים את הביקורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד, כן, כדי שלא יעלו יחידים, שנאמר ברוב עם הדרת מלך. אנחנו רוצים שזה יהיה ברוב עם, שזה יהיה מהודר. מכנסים מכל העיירות הסמוכות את כולם, מתרכזים לנקודה אחת, מתחילים. ולנים ברחובה של עיר, כבר איזה כיף, ישנים בחוץ עם הביקורים. ובשחר הממונה אומר, יש עליהם ממונה, וכשהוא רואה שעולה השחר, מה הוא אומר? קומו ונעלה ציון, אל השם אלוקנו. ואז התהלוכה מתחילה, שימו לב איך זה נראה. שוב, מה אנשים רואים? כמה סטוריז עושים תוך כדי, סלפיז, מה מצלמים, מה מספרים? מה השכנים מספרים לילדים שלהם כשהתהלוכה הזאת יוצאת לדרך? אין, זה מה שמלהיב, שימו לב. והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב, והתרה של זית בראשו, דמיינו את זה, זית בראש עם אלפי זית, קרניים בזהב, להודיע שהביקורים משבעת המינים, ביקורים צריך להגיד מביאים משבעת המינים, אז שמים לו זית על הראש, והחליל מנגן לפניהם עד שהם מגיעים קרוב לירושלים. והם הולכים בכל הדרך וקוראים, שמחתי בה, אומרים לי, בית השם נלך. תדמינו חבורה, מנגנת, שרה, שמחה, עוברת דרך העיירות, מנופפת לשלום לכולם. כן, יש לו ביקורים בצפת? כן, כן, אנחנו בדרך לירושלים. והשור בדרך, והניגונים, והאוכל, והטעם, והרוח, וההתרגשות, והם מתקרבים. שימו לב, הגיעו קרוב לירושלים. שלחו לפניהם שלוחים להודיע לאנשי ירושלים. כבר אנשים יוצאים מהעיר, הם באים, הביקורים מגיעים, ויתרו את ביקוריהם. מקשטים את זה. והפחות והסגנים והגזברים יוצאים לקראתם ירושלים. כן, כל העסקנים, כל המי ומי, יוצאים לקראתם. וכשיכנסו כולם בשער ירושלים, יתחילו לקרוא, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. זה מדהים, כל פסוקי התהילים היפים של דוד המלך, קיימים פה לתחייה. ופעם שרים את השיר הזה, ופעם שרים את השיר הזה. וכשהם מגיעים לירושלים, זה יום חג גם שם. כל בעלי אומנויות שבירושלים, תחשבו, סוגרים את החנויות, מה, הביקורים הגיעו. עומדים לפניהם ושואלים בשלומם. אחינו, אנשי מקום פלוני, באתם בשלום? טוב בבאר שבע עכשיו, הכל בסדר בחיפה. והם מהלכים בתוך ירושלים, והחליל מנגן לפניהם עד שהם מגיעים להר הבית. כן, תהלוכה סובבת את כל העיר. תחשבו על מרתון ירושלים, על סובב ירושלים, על פסטיבל כזה, על חוצות היוצר, על בריחת הסולטן. זה התרבות, זה האיבנט. כולם מתרגשים מהדבר הזה. הגיעו להר הבית, נטל כל אחד ואחד סלו על כתפו ואומרים, ופה הם ממשיכים בפסוקי הללויה, עד שהם בעצם נכנסים ומתרגשים ככה ואומרים לכהן את כל מה שאמרנו קודם שהם אומרים לו. אפשר לעשות את זה גם רגיל, לקחת תאנה או איזה חום, לעלות לירושלים ויאללה, גמרנו, עשינו וי על המצווה הזו. אבל האקשן הזה שמוסיפים בעצם אומר, מה יקר לי בחיים? את מה אני מייקר? ממה אני מתלהב? זה בחינה מדהימה לבן אדם. ממה הניצוץ בעיניים מגיע? הרבה פעמים רואים את זה אצל דמויות בתורה. ההוא מתלהב מחסד, ההוא מתלהב מכסף. ההוא בתאווה של כבוד, ההוא באהבת ישראל. ממה אתה מתלהב? אז פה אנחנו, יש לנו הזדמנות להוכיח לנו, לילדינו, ממה מתלהבים. כמובן, כשאין היום טקס כזה, אז לקחת את הכלל הזה לכל דבר אחר בחיים. איפה לשים יצירתיות וחידוש ואומנות וכיף וכסף וקישוטים ונגונים וכולי? מה הלב שלנו, של המשפחה שלנו? עד כאן, על החלק הראשון של פרשת כי תבוא, סיפור הביקורים. דיברנו על ארבעה עקרונות. שוב, הפרשה ארוכה, מוזמנים לקרוא את כולה, אבל אנחנו התמקדנו באירוע הזה. שעל אף שלא מקיימים אותו היום, בעיניי יש המון עקרונות ללמוד ממנו. דיברנו על היחס שלנו לראשית, ראשית היום, ראשית התבואה, להסתכל אחורה על ההיסטוריה, כמה שזה חשוב לקבל פרספקטיבה ופרופורציה מיציאת מצרים ועד היום. לא להיות כפוי טובה, להכיר תודה, לתקן את כפיות הטובה של העבר ולהגיד תודה גדולה, לא להתמלא בעצמנו, לא להתרגל, לא לקחת דברים כמובן מאליו, ולבדוק איפה בחיים אנחנו מוסיפים קורא של חידוש, קמצוץ של חיוניות, של יצירתיות, של משהו רענן ואחר, ובמה אנחנו משקיעים בחיים. כלומר, מה מלהיב אותנו? אנחנו רואים את זה, גם הילדים רואים את זה. מה החוויה שבאמת מדליקה את כל המשפחה, שמזה לומדים הרבה יותר מה שלומדים לפעמים בבית הספר. עד כאן, פרשת כי תבוא, עכשיו כבר עוד מעט השבת תבוא. אז הרבה הרבה תודה לכם, שתהיה שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.